שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית, שבפודקאסט הזה אתם מקבלים את הידע ואת הכלים ואת מפת הדרכים שתשים אתכם בהצלחה שלכם. והיום אני מארח את עומר דוד. עומר דוד הוא מאמן כושר, אני קורא לו מומחה כושר, השם שלך אצלי בטלפון זה מומחה כושר, והוא המאמן האישי שלי, ואני חושב שמי שרוצה להצליח באופן כללי בחיים, לא רק בעסקים, בחיים באופן כללי, צריך לדאוג לעצמו, לבריאות שלו, ליכולות שלו, לאנרגיה שלו, אתה יודע, גם לתדמית שלו, זאת אומרת, הרבה דברים שקשורים בכושר. אני דואג לזה המון, כי אני מופיע מול אנשים, ואני גם צריך להיראות 100%, אני גם צריך להיות באנרגיה מאוד גבוהה, ואני גם צריך, אתה יודע, להרגיש טוב. אז אני מעביר עכשיו את הכדור אליך, כי אני רוצה שתציג את עצמך, עומר. ובוא תספר לנו, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה? תרשים אותי, תרשים
ממתי
אותה.
ממתי ללכת?
ממתי? לא מ-1990.
לא מהילדות, 89.
לא, 89.
אז אני עומר, לאן אני מסתכל, אגב, אליך. אז
אתה יכול להסתכל אליי.
סבבה.
כן.
אז, אבל אני מציג את עצמי.
אז תסתכל אליי.
סבבה. אז אני עומר, אני בן 33, אני גר היום בנתניה, במקור אני מהקריות. כמו שאמרת, אני מאמן, ב-11 שנה האחרונות אני כבר מאמן. חוץ מלהיות מאמן אישי, אני עושה עוד כל מיני דברים שקשורים בכושר. וזהו בגדול.
למה אתה לא מספר שהשתתפת בתחרויות, וגם היית שופט לא מזמן בתחרות? כאילו, אפשר לשמוע קצת?
אז כן. מעבר לעשייה, עוד דברים שעשיתי, התחרתי בתחרות פיתוח גוף טבעית ב-2019, קצת לפני הקורונה. היום אני שופט בארגון, שזה ארגון של פיתוח גוף, אבל זה ארגון שבעצם הוא ללא שימוש בחומרים אסורים. המתחרים נבדקים גם בפוליגרף וגם בבדיקות שתן. כן, עם אג'נדה שאפשר להגיע לתוצאות מאוד מאוד יפות, גם בלי חומרים אסורים.
לגמרי. תסתכלו עליי, סתם. אוקיי, מדהים. יפה, אז תראה, אני רוצה שנתחיל בלפתוח את הנושא הזה, כי אני אגיד לך מה, אני זוכר שכשאני הגעתי אליך, אני באתי לך אחרי, קודם כל, פציעה שהייתה לי בשכם, שהייתי אצל איזשהו מאמן, שקרם לי להיפצע, ובמשך שנים הפציעה הזאת ניהלה אותי, ונטרלה אותי, ומנע ממני מלהתאמן, וגרמה לי לפספס אימונים, או לדחות אימונים, או פשוט לא לרצות לבוא לאימונים, כי אתה מתאמן ואתה הולך אחורה, במקום ללכת קדימה. ואני חיפשתי מישהו שיוכל לעזור לי. בהתחלה התחלתי מטיפולים, מישהו שיטפל בי, יעזור לי פיזית בטיפולים, אתה יודע, מסאז'ים, דיקור, חירופרקטים, אתה יודע, ניסיתי הכל, כוסות רוח, מה לא ניסיתי, וזה לא עבד, זה לא עזר, זה עזר קצת, ממש טיפה.
זה עזר באופן זמני גם מאוד.
זמני, נכון. ואז כשהגעתי אליך, אתה אמרת לי איזשהו משפט, שאמרתי, או, רגע, פספסתי משהו. אמרת לי שלא יעזור לי לא להתאמן, או רק, אתה יודע, לעשות את המקום. כי מה שצריך באמת לעשות זה פשוט לבנות את השריר נכון. וזהו, ומאותו רגע הייתי שבוי. אמרתי, אוקיי, הוא יודע משהו שאחרים לא. ואתה עזרת לי אחד להשתקם מפציעה, שניהלה אותי במשך 3-4 שנים. אתה זוכר שבאתי אליך? זה היה 3-4 שנים שמעתי לך אז, כשהיא ניהלה אותי. ותוך חודשים בודדים נעלם כאילו לא היה. אתה מבין? כאילו, אני היום מרגיש את זה רק שאני ממש מגזים רצח באימונים, וגם, אני לא כמו פעם, זה סתם מרגיש טיפה תפוס, כאילו, כמו כל שריר רגיל, אולי טיפה ליותר רגישות, וזה גם הולך ומשתפר עדיין. עכשיו, זה מדהים אותי כמה, הרבה פעמים עם המנטור הנכון, המאמן הנכון, כמה הרבה פעמים עם התוכנית הנכונה, והמעקב הנכון, פתאום בעיות ששנים מנהלות אותך יכולות פתאום להיפטר במכה אחת. וזה לא רק שהבעיות נפטרו, אני גם הגעתי לביצועים הרבה יותר גבוהים ממה שהיה לי לפני הפציעה. כשהייתי בשיא שלי אז, זאת אומרת, עברתי כבר את השיא שלי. גם מבחינת נראות, גם מבחינת הכוח שלי, וגם מבחינת האיזון. זאת אומרת, זה משהו שאני יכול הוא ממש אורח חיים כבר, הוא לא משהו שאני מאלץ את עצמי לעשות. זה ממש הפך להיות חלק מהשגרה. זאת אומרת, בלי זה אני מרגיש שמשהו חסר לי. ואני חושב שיש בעולם הכושר ובעולם המנטורינג והעסקים קשר. זאת אומרת, זה ממש, כאילו יש פה איזושהי נוסחה, נוסחה להצלחה כזאת, שהיא נכונה לכל תחום בערך. ואני אשמח שתספר לי קצת על איך אתה רואה את זה מהעיניים שלך בתור מאמן.
אז אני לא יודע אם נוסחה, כאילו מה שעולה לי זה,
שיטה,
זה עקרונות. אני אפילו לא יודע אם זו שיטה.
עקרונות, אוקיי.
עיקרון מאוד ברור לכל האנשים שאני עובד איתם, או לכל האנשים שרוצים בתחס, אני מאמין שגם כל מי שצופה בנו רוצה באיזושהי רמה גם להרגיש טוב עם עצמו בגופו, גם לראות טוב יותר, לא גס, זה בסדר לדבר על זה, כאילו לשפר, להשתפר אסתטית ולשפר הרכב גוף.
בעולם האינסטגרם, כולם רוצים לראות יותר טוב.
אבל זה תמיד היה, כאילו זה לא, האינסטגרם רק מגביר את ההתייחסות. כשבגדול לכל אחד תתאים איזושהי שיטת עבודה שונה, וכשאני מאמן, מדריך, מלווה, אני שם לי בעצם שלושה ערכים מרכזיים, ואני חושב שזה מה שיתחבר, ואולי זה יתחבר לעולם העסקים. אני שם לי קודם כל בטיחות.
בטיחות.
מבחינתי, מתאמן שאצלי, המטרה האחרונה שהוא ייפצע, כי 99.9% מהאנשים שעובדים אצלי, או אצל מתאמנים בכלל, לא מתפרנסים מהתחום הזה, בסדר? כשאתה כדורגלן, אתה יכול להיפצע. כשאתה מתאמן עממי בשביל מישהו כמו שחר, אני לא רוצה שתיפצע, קודם כל. דבר שני, זה מקצועיות, זה כל ההחלטות המקצועיות הנלוות לפי המטרות שלך. ודבר שלישי, אנחנו שואפים לשם, זה ענה. אז אם אני מגביל את זה לעולם העסקים, כי גם אתה
אני,
יועד...
אני רק מסכם, בטיחות, מקצועיות והנאה.
הנאה באלף, כן. בדיוק. אם אני אגביל את זה לעולם העסקים, שאתה מנטור ויועץ עסקי לכל העסקים, אני עושה את זה עם מאמנים אישיים, אנחנו גם שם משחקים את אותו משחק, כלומר, אנחנו משחקים משחק שאנחנו מנסים לנהל סיכונים, זה הבטיחות, כמה שאפשר.
ניהול סיכונים.
כשיש סיכון, בסופו של דבר, אגב, פציעות זה לא מה שאנחנו יכולים להימנע משם לגמרי, כלומר, בעוד אני אומר את זה, אנחנו לא יכולים להימנע מפציעות לחלוטין. מי שנכנס למים, לפעמים גם נרטב, אבל אנחנו מנסים לצמצם את זה, זה הבטיחות. מקצועיות זה ההחלטות הכי נכונות שאני יכול לקחת למתאמן שלי, וכנ"ל בעסקים, אני חושב שזה לקחת את האנשים הנכונים, לעשות את ההחלטות הנכונות, וליהנות מהדרך זה גם חשוב, כאילו כמה שאפשר. אחד הדברים שאני נקל בהם הרבה, שאנשים אומרים שחדר כושר זה משעמם, או אימונים זה משעמם, ואני חושב שפשוט אנשים עדיין לא מצאו את התמהיל שנכון להם, אולי את האווירה הטובה להם, את המאמן שמצליח למצוא יחד איתם את החיבור.
נכון.
אז אני חושב שלגביך, למשל, נתת את הדוגמה לגביך, אתה תמיד נהנית מפעילות גופנית, זה לא בעיה. מקצועית היית גם בסדר גמור, כלומר, מבחינה טכנית והכל, מה שאצלך הייתה בעיה, שהניהול סיכונים היה מוגזם דאז, היה too much, כשדיברנו, כשניסיתי לפענח איתך, בדיוק, אבל כשניסיתי לפענח איתך מה הוביל לפציעה, וזה קורה הרבה שאנשים מגיעים אליך לפציעה, היה קצת too much.
נכון.
too much נפח, too much משקל לעבודה, too much מרחק מקשל, too much לא מנוחה, כלומר, היה יותר מדי. והיום אתה נמצא בנקודה שאתה גם הרבה יותר באיזון מבחינת התדירות, מבחינת הנפח עבודה, מבחינת מתי אתה לוקח את עצמך באמת לקשת, זה קורה רק בפיקים. אם נגביל את זה רגע לעולם העסקים, גם שם אנחנו לא תמיד יכולים להיות, לפחות ממה שאני חושב, אי אפשר כל פעם להיות בפול פאוור, בסוף
לא,
יש לזה מחיר, יש לזה גלים, תקופות שאולי נותנים יותר, בכל מיני מקומות, תקופות שטיפה פחות, או בונים אסטרטגיה מחדש לפני שאנחנו שוב יוצאים לדרך. אולי זה הגבלות שאני מוצא בעולמות
כן.
האלה.
אז אתה אומר שבעצם, ואני גם, זה הדבר הראשון, זאת הסיבה הראשונה שאני באתי אליך, זה כי, אגב, אהבתי את הבקבוק של הספורטאים.
תודה לאשתי, הזמינה לי.
אהבתי. אז אני, כשאני בעצם, במאמן הקודם, שגרם לי לפציעה, אז הוא בעצם לא ניהל איתי סיכונים בכלל. הוא לקח אותי ל... לקצה של הקצה של הקצה, בלי ניהול של שום דבר, ואני נפצעתי, פשוט נפצעתי. עכשיו, הסיבה שהגעתי אליך אובר פרוטקטיב, כאילו אובר לא, אתה יודע, אובר בטיחות, שם לב, זאת אומרת, זה בגלל שנפצעתי, מה שנקרא, מי שנכווה ברותחין, נזר בצוננין. וגם, אתה יודע, לא, פחדתי להחמיר את זה, כי רק שראיתי קצת שיפור, אמרתי, אני מפחד שזה יחמיר, כי זה היה ממש מנטרל אותי לגמרי. לפעמים היה גורם לי, אתה יודע, לוותר על ימי עבודה ברמה הזאת. עכשיו, כשבאתי אליך, אז אתה אמרת לי, שחר, אתה יכול לשחרר רגע מההגבלות ששמת על עצמך, ששמת אותם אז מסיבה מוצדקת, היום אתה יכול לשחרר כי אתה איתי. ואני אמרתי לעצמי, אני ממש מקווה שהוא באמת, כאילו, אני באמת שמחתי עליך מהרגע הראשון, אבל אמרתי, אני ממש מקווה שהגוף שלי, בגוף שלי לא האמנתי, בכלל האמנתי, שהגוף שלי באמת יצליח להחלים לתוך התהליך הזה, וזה לא יחמיר לי. ומאוד פחדתי, אני אומר לך את האמת, חששתי מאוד שזה יחמיר. עכשיו, גם בעסקים אני רואה את זה הרבה. אנשים שהיו אצל יועצים עסקיים אחרים, או ניסו באיזושהי דרך שלא עבדה, וחוו איזושהי נפילה, או איזושהי פציעה, פציעה עסקית.
בדיוק.
ובאים אליך אחר כך שהם כבר מאוד מאוד סגרו על עצמם ומגבילים את עצמם ולא מאפשרים לעצמם. ואז הם גם מאוד מפחדים לעשות השקעה נוספת או להיפתח לדרך חדשה, אתה מבין?
כן.
עכשיו, כשהם מגיעים אליי, אז הדבר הראשון, אגב, שגם אני עושה איתם, זה שאני שם איתם הכל על הקרקע. אני מנהל איתם דבר ראשון, גם את הסיכונים, זאת אומרת, את כל התמונה, את כל התמונת מצב. מה הם רוצים שיהיה, מה עכשיו צריך, מה הבעיות שצריך לפתור, מה מגביל אותך כרגע. ממש שם להם הכל מול העיניים, וממש מנהל את זה איתם מול העיניים. ואני בונה איתם את השרירים העסקיים. ממש מההתחלה, מהרגע הראשון, שזה מה שאתה עשית איתי, שאתה לא אמרת את זה, אבל אני אגיד את זה. לא רק שאתה ניהלת איתי סיכונים, אתה גם התחלת איתי כאילו אני רק התחלתי להתאמן. זאת אומרת, זה לא מיד זרקת אותי עכשיו למים של מתאמן שכבר יתאמן כל החיים. ממש בנית איתי את זה מההתחלה. מההתחלה בנית לי את השריר, מההתחלה, ועד שאלינו רמה ואלינו רמה ואלינו רמה, ואז הגענו באמת לביצועים מאוד מאוד גבוהים. אז בואו נדבר על זה רגע. למה זה כל כך חשוב?
שאלה ממש טובה. אחד הדברים שאני, קודם כל אני אומר הרבה פעמים שאני מאמן פרק ב', כאילו מגיעים אליי הרבה פעמים אנשים שנרבו.
פרק ב'.
ואני באמת מנסה להבין מה היה או איפה היה התסכול הקודם או מה הלך לא טוב. אני יכול להגיד, לפעמים יכול להיות שזה אשמת המאמן, לפעמים זה גם אשמת המתאמן שעשה כל מיני דברים, אנשים מתוודים שהם עשו דברים של מעבר למה שהמאמן ציפה מהם. צריך גם את זה לשים על השולחן. כלומר, גם אחד הדברים שאני אמרתי לך, וזה גם בשבוע הראשון שדיברנו, אני רוצה שתעמוד בדברים שאני שם לך, לא לעשות יותר, גם אם זה נראה לך פחות. אני בעצם מתחיל מאיזושהי תשתית מאוד מאוד נמוכה, ואני רוצה ללמוד אותך באמת על סמך עקרונות העבודה שלי. שעקרונות העבודה שלי אומרים שאני לא מתפשר איתך על טכניקה, על הלימוד הטכני, על רמת המאמץ שאתה עושה, על איך שאתה עושה את הדברים, ומשם אנחנו יכולים להתקדם. זה גורם לזה ש התשתית הזאת בעצם יוצרת את זה שתוך שבועות בודדים אנחנו מגיעים למקום מאוד מאוד טוב שמלמד אותי הרבה יותר עליך ממה שידעתי עד עכשיו וגם ממה שאתה יודע.
הבנתי, אז אתה בעצם רואה גם את ההתפתחות שלי בתוך התהליך ולפי זה אתה יודע גם מה להתאים לי גם להמשך.
אני מגלה גם, אבל אני ואתה מגלים ביחד את התמונה האמיתית. מה הכוונה? הכוונה שאם אתה זוכר עם הסרטונים, עם דברים שהיו צריכים לתקן ואתה משפר אותם ואז פתאום אתה מגלה ששני סטים ממש מספיקים, למשל, כשאתה עושה את הדברים בטכניקה נכונה ובמאמץ כמו שצריך.
נכון.
ואז אולי לא חייבים 4, אפשר לעשות 2, ואפשר משם באמת ללמוד ולהתקדם על פי הפידבק שאני מקבל ממך. ואז אני פשוט רוצה עם המתאמנים שלי קצת סובלנות, ואני יודע שאני איתם יכול לעלות תוך כמה שבועות על דרך המלך. בעסקים, זה אולי אני חושב שאנשים אומרים לך כל מיני דברים, אבל אז פתאום צריך לבדוק. אם זה, נגיד, אני נותן דוגמאות, יכול להיות שאני פוגע, יכול להיות שלא. שיווק שקצת לא עבד, אז אולי בודקים מחדש, אולי איזושהי מדיניות, או שאנשים אומרים שאף אחד לא מוכן לקנות, אבל משנים איזשהו משהו בפיץ של המחירה, וזה שונה לגמרי, כלומר עושים איזשהו, בוא נגיד, אני רוצה לשפוך את הכוס, ולהתחיל למלא לאט לאט מחדש, אני רוצה שמתאמן יסמוך עליי, כי בסופו של דבר, למטרות שלנו, גם אם זה מטרה אסתטית, ביצועית, ואם זה מטרה עסקית, ייקח קצת זמן עד שנגיע לשם. עדיף באמת, בגלל כמו שאמרתי בערכים שלי, שזה יהיה בטיחותי כמה שאפשר, כמה שאפשר, שזה יהיה מקצועי מתוך ניסיון אישי, מתוך העדפות של הלקוח שלי, המתאמן, מתוך משהו שאנחנו יודעים שמבוסס כמה שאפשר על ראיות, ושיהיה מענה, שיהנה מהדרך. כלומר, אם זה בעסקי לצורך העניין, אם מאמן מגיע מבחינתי לאיזושהי תקרת שכר מאוד גבוהה, אבל הוא לא נהנה מהדרך והוא סובל והוא רק אוכל את עצמו ולא טוב לו, לא יודע כמה זה טוב. ובעסקים בכלל. כלומר, יש אנשים בטוח שאתה מכיר גם שהגיעו לאיזושהי,
כן.
פרצו את התקרה שלהם מבחינה כלכלית, נכון. אבל הם לא נהנו בדרך.
הם הגיעו להצלחה כלכלית, אבל לא להצלחה מקצועית. כי הם כן הצליחו להגיע אולי למטרות פיננסיות שהם הציבו, אבל בתחום הלא נכון.
יכול להיות, כן.
כי אתה אמרת הנאה, אני קורא לזה תשוקה. אוקיי, אז אני אומר, השיעור הראשון גם בקורס שלי, לנפץ את תקרת הזכוכית בעסקים 360, זאת נבחרת עסקים שאני מעביר אותה תהליך לבניית העסק מאלף עטף. השיעור הראשון, אני אומר, שאתם חייבים לבחור מקצוע, תחום, לפתוח בו עסק, וחובה שיהיה לכם תשוקה לזה. חובה. אם אין לכם תשוקה, אתם פשוט בקושי הראשון, או בבעיה הראשונה, או לא משנה מה יקרה באמצע הדרך שיאתגר אתכם, פשוט זה ירגיש שזה לא שווה את המאמץ. זאת אומרת, אין להם באמת רצון להילחם על הדבר הזה, כי זה לא באמת משהו שיש להם תשוקה אליו. ואז אתה רואה אנשים פשוט מפסיקים באמצע הדרך. לכן אני אומר, הדבר הכי חכם הוא דווקא לבחור משהו שיש לך דבר ראשון תשוקה וחיבור אליו, ואחר כך רק לבדוק את ההיתכנות הכלכלית שלו. זאת אומרת, אם אתה קודם כל תבדוק היתכנות כלכלית, ורק אחר כך תגיד לבן אדם, אתה יודע, אין לך תשוקה לזה? לא נורא. העיקר שזה רווחי, אוקיי? אז אנשים פשוט לא יתמידו והפסיקו באמצע הדרך. אוקיי? ואני רואה את זה קורה המון. או שהם יבנו לעצמם איזשהו כלוב זהב. אתה יודע, הם יהיו מאוד עשירים, אבל גם מאוד אומללים. אתה מבין? עכשיו, אני חושב שזה גם באימונים אותו דבר, כי זה גם יכול להפוך להיות סוג של כלא, אם אתה לא מנהל את זה נכון. כי אם אתה הופך להיות איזשהו פנת אימונים, אבל זה גם לא עושה לך טוב כבר באיזשהו שלב, אז כנראה שמשהו לא מאוזן ולא תפור נכון עליך. אתה מבין? עכשיו, משהו שאני ראיתי שאתה גם מאוד דאגת לו, על ההתחלה, ולא עשיתי את זה על ההתחלה, לאט לאט הכנסת אותי לזה, אמרת לי, שחר, תמלא לי בבקשה באקסל, איזה משקלים אתה מרים, כמה סטים עשית, מה עשית בכל תרגיל, אני רוצה שאתה תמלא לי את זה. אז אמרתי לך, בסדר, עומר, אני יודע מה אני אעשה, אני אתאמן, בסדר, אני אכנס לזה. אז אמרת לי, כן, שחר, אני רוצה שתמלא לי את זה בכל זאת. אז אמרתי לך, אוף, טוב, אתה מבקש כל כך יפה, אני לא יכול להגיד לך לא. עשיתי את זה, ומה ראיתי? ראיתי דבר מטורף. ראיתי שבעצם זה שאני ממלא את מה שעשיתי, שם אותי באתגר לשבור את השיא שכבר עשיתי. זאת אומרת, פעם קודמת עשיתי 30 קילו, עכשיו אני רוצה 32.5 קילו.
בדיוק.
אתה יודע מה הכי קטע? שזה כבר לא 32.5, זה כבר 40. כי כל אימון אני בעצם שמתי לב מה עשיתי באימון קודם, וכל אימון אני מרגיש שאני מתחזק, ושאני עולה במשקל, ושאני עולה בחזרות, ושאני משתפר גם בטכניקה, וכל בעצם הגוף שלי משינה צורה, כי התוכנית בעצם כתובה לך מול העיניים, המעקב כתוב לך מול העיניים, אתה רואה את הפירורי לחם שכבר עברת, ואתה גם רואה לאן זה הולך. אז אתה פשוט יודע להשתפר. זה שם אותך במצב שאתה פשוט יודע להשתפר. עכשיו, אני חושב שזה הכי חשוב, הצמיחה, הגדילה, גם בעסקים.
אני חושב שגם באחד השיחות שניהלנו, דיברנו על האנלוגיה של זה. כאילו, כמו שאתה כל פעם בודק מה קורה בעסק, ואתה רוצה לפרוץ קדימה.
זה היה הטיעון המנצח שלך.
בדיוק, באימונים זה במיקרו, כשרוב האנשים בחדר כושר, ניקח עכשיו, סטטיסטית ניקח איזה 10-20 אנשים, אין להם באמת מושג מה הם עשו שבוע שעבר, אין להם מושג מה הם עושים היום ביחס, וככה אתה לא באמת יכול לבדוק את ההתקדמות, וזה מה שנקרא להמשיך ולנוע בתוך המעגל.
כן.
עכשיו, בעוד אני אומר את זה, זה אחד הפרמטרים שבהם אני מודד הצלחה. כלומר, אני לא רוצה שאנשים ילכו רק אחרי מספרים, וכל פעם ינסו להנוס את עצמם, מה שנקרא לגדול, אבל כשזה נעשה עם הליווי הנכון, בהדרכה הנכונה, והגוף מבצע אדפטציה טובה בעזרת תוכנית אימונים מותמת, זה הקסם. זה למה אתה מגיע למשקל העבודה שלא הגעת אף פעם.
נכון.
כשמה שמטורף הרבה פעמים...
אני גם נהנה מזה הפעם.
בדיוק, מה שמטורף אבל הרבה פעמים, שאנשים מגיעים לסיים, מה שנקרא לפרסונל רקורד שלהם, מבלי שהם מרגישים שהדרך הייתה מטורפת מדי. וזה נכון. קצת איזשהו mind blowing, ואני חושב שזה גם קורה בעסקים, ברגע שזה מתחבר בצורה טובה, ברגע שיש לך עקרונות, ברגע שיש לך הדרכה, ברגע שאתה קצת בשקט, ואתה לא רודף אחרי זה, אלא זה נעשה בתוך תוצר לוואי שתהליך אימונים מותאם וטוב עבורך, שם הקסם קורה.
וואו, לגמרי.
וזה איפה שהרבה אנשים היום מפספסים, כי הם חיים, אתה יודע, באיזה שהם כתבות שטחיות, או במדיה שמפציצה אותנו באובר מידע וכאלה, אז מיתוסים של חייב להתאמן כל יום, תזונה מסוימת,
אז בוא נדבר על זה, בוא נפתח את זה. בסדר? כי תשמע, אתה הבאת המון אנשים להצלחות, וגם אני הבאתי המון אנשים להצלחות בתחום שלי, ויש פה שיטת עבודה, הרי העקרונות, שיטות עבודה, דברים שבאמת גורמים לאנשים להצליח בסופו של דבר. וכמו שאתה אמרת, עם המעקב הנכון, עם הליווי הנכון, עם ההכוונה המתאימה, אז באמת זה, כל בן אדם אגב יכול להגיע להתקדמות ולפריצה שלו. עכשיו, מה שכן, אני רואה את זה גם בהקשר למה שאמרנו על התוכנית, על המעקב, שהצלחה זה דבר שהוא מצטבר. אתה מצטבר, זה ממש אתה בונה שריר, הרי גם שריר, זה עוד סיב ועוד סיב ועוד סיב, שזה מצטבר, אז השריר גדל. וגם הצלחה, יש לה שרירים, נקרא זה שרירי העסק, או השרירים העסקיים, או השרירים שלך באימונים, השרירים הפיזיים שלך. אז יש פה ממש שריר שאתה בונה, שאתה מפתח. עכשיו, כמו באימונים, גם בעסקים, אתה רוצה לבנות עסק, אתה רוצה לגדול, תפתח את השרירים העסקיים שלך. תפתח את השרירים של העסק שלך. אתה מבין? תגרום לזה לקרות ולגדול ותהיה במעקב על הצמיחה שלך. וכמובן, עם ההכוונה הנכונה, כל אחד יכול. זה אני מאמין שלי. עכשיו, מה שכן, אנחנו תקלים פה קצת בבעיה. הבעיה הזאת נקראת להיות ישראלי.
אוקיי.
אתה יודע מה זה הבעיה של להיות ישראלי?
אני יכול לחשוב, אבל תספר לי שאני לא...
אני אגלה לך. הבעיה של להיות ישראלי אומר שישראלי הוא לא פרייר. וישראלי לא ייתן שאף אחד ידפוק אותו. אבל הוא ייתן לכולם לדפוק אותו. לא רק לאחד. עכשיו, למה אני מתכוון? אני עכשיו אסביר. שבגלל שאנשים כל כך, שוב, קשה להם לקחת, אתה יודע, מנטור אחד, מלווה אחד, כמו שצריך לעשות את העבודה הנכונה, לבדוק שהכל באמת כמו שצריך, וללכת על קו אחד חזק, אתה מבין, וברור מה אנשים עושים. שוב, חלק ממודע, חלק לא ממודע. הם פשוט מסתכלים על ים של תכנים וים של אינפורמציה. לרוב זה פשוט לא מסודר, לרוב זה גם סותר ויכול גם להיות לא נכון. והם לא מבינים שהדיוק זה שם המשחק. כי אתה לא צריך ללכת קדימה, 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 אחורה, 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 ואז עוד פעם קדימה, 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 ואז עוד פעם אחורה, אחורה, אחורה. אתה צריך ללכת קדימה, 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 קדימה. עכשיו, איך זה קורה? שוב, לדעתי, כשיש לך תוכנית נכונה, כשאתה לא מקשיב לכל הרעשי רקע,
שהיא מותמת עבורך.
מותמת עבורך, נכון? ולא, אתה לא מכניס פנימה עוד ים של טונות של אינפורמציות מכל מיני כיוונים שונים, אתה יודע. גרנד קרדון פעם אמר שטוני רובינס טעה לגבי משהו. הוא אמר את זה ככה בדרך עקיפית. טוני רובינס טוען שההצלחה נראית כמו קו כזה שעולה ואז יורד, ואז עולה ואז יורד, ואז עולה ואז יורד, ואז עולה. וגרנד קרדון אמר שזה בולשיט. שהבאנם יש לו הצלחות, אני חושב שכדאי להקשיב לו, כן? הוא אמר, הצלחה צריכה להיראות ככה. מתחיל פה, ובקו ישר, זאת, עולה לפה. הוא אומר, אם זה נראה ככה, זה כי אתם הקשבתם למנטורים שונים.
וואלה, מעניין.
עכשיו, זה חכם משהו, מה תחשוב על זה?
הוא מדבר על זה שהגרף רק עולה למעלה, טס?
רק צריך להיות בהתקדמות, כן. לא בהתקדמות. רק בעלייה. רק בעלייה. כן, לא מדבר איתך על זה שיש לך יום באסל, יום באסל. זה בסדר. אני מדבר איתך על, אתה יודע, ממש להסתכל על זה שנה קדימה.
פר מקרו זמן? במקרו זמן אתה צריך להיות כל הזמן בצמיחה.
כן, נכון. וטוני רובינס אומר שלא, יש גם ירידות, יש גם עליות. אז גרנד קרדון אומר, לא, הוא טועה. צריך להיות רק עלייה. למה יש לך ירידות? כי התחלת דרך, ואז מה עשית? לקחת דרך אחרת, אז הרסת את הדרך הראשונה.
הבנתי.
ואז אתה בירידה, עד שאתה משתלט על הדרך השנייה, ואז אתה עוד פעם בעלייה, עד שאתה משתלט, אתה משתלט, אתה בעלייה, ואז מה אתה עושה? פתאום הם מחליפים לדרך שלישית. אז הדרך השנייה נהרסת, וגם הראשונה עוד יותר נהרסת. אז הדרך השלישית עכשיו צריך לבנות אותה. ואז ההצלחה שלהם נראית כמו רכבת הרים. למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה. ולאט לאט מתחברת לך התמונה, ובשביל שלב זה גדל. אז גרנד קרדון אומר, הפוך, הפוך, הפוך. הוא אומר, קח מנטור אחד, קח תוכנית אחת, תרד לשורש העניין. הוא אומר, עד כדי כך, הוא אומר, מי קרא? הוא ככה אמר לקהל שלו, קהל שהיו שם 13,000 איש. זה היה ב-LA, בכנס הענק שלו, 10X. מי כאן קרא את הספר שלי? 10X Rule. חוק ה-10X. אז כולם כזה, הוא עושה מעולה, מי קרא אותו פעמיים? אז הרבה אנשים כזה, ואז הוא עושה מעולה, מי קרא אותו 10 פעמים? אתה שומע פתאום קצת אנשים, וכזה מעולה. מי קרא את הספר מספיק פעמים עד כדי כך שהוא יכול לכתוב אותו? ואז אתה שומע, זה שני אנשים בקהל, זהו, זהו. ואז הוא אמר, אתם רואים, זאת הבעיה שלכם, זאת הבעיה שלכם. אתם במקום, אתם אומרים, קראתי מלא ספרים, אני זה. לא, לא, אתם צריכים להיות חזקים מאוד בנושא אחד, בתחום אחד, בספר אחד, הכי טובים שיש. עד כדי כך שאתם בעצמכם תוכלו ללמד את זה, אז אתם באמת יודעים. והישראליות, אנחנו הישראלים, יש לנו איזשהו קטע כזה, אנחנו מאוד חסרי סבלנות. אנחנו מנסים קצת פה, לא עובד, יאללה, ישר עוברים לדבר הבא. לא עובד פה, יאללה, ישר עוברים לדבר הבא. קל מאוד למכור לישראלים. ישראלים חושבים שקשה למכור להם. הכי קל למכור לישראלי. כי ישראלי נמאס לו מאוד מדבר אחד, הוא ישר הולך לדבר אחר.
לשקר המנחם הבא.
לשקר המנחם הבא. ולכן אני, אהבתי. ולכן אני אומר, מה כן צריך? לבחור בדרך אחת טובה. דרך אחת שמסתדרת לך, דרך אחת שמתאימה לך, אבל באמת להיכנס לזה, באמת להתמיד בזה.
אני מסכים. מה שלי עולה, אגב, בהקשר שציינת, זה בעבודה עם מאמנים. צורך העניין, אני מאמן אישי משנת 2011. עד שנת 2006, הסוף 2006, זה הדבר היחיד שעשיתי בשעות, שעות, שעות. רק אחרי הרגשתי שהדבר הזה הוא כל כך יציב, שהבניין הזה הוא מאוד יציב, הרשיתי לעצמי, אחרי ביקוש של אנשים אחרים, להוסיף עוד מוצר לשוק. ולאט לאט גם ללמוד אותו, ללמוד אותו, ללמוד אותו. אבל מה אני רואה היום? הרבה מאמנים מגיעים, אומרים לך שהם עושים קצת 90, קצת אונליין, עוד קצת קבוצות
בחוץ. כאילו עוד עושימו לבנות את המנגנון הראשון.
בדיוק, ואז אתה לא מאסטר בשום דבר.
אופה.
אז לזה אני ממש יכול להתחבר. עכשיו, כי אני חושב שאם נעשה דיון פילוסופי,
אני אוהב דיון פילוסופי.
מותר לטעות, מותר ליפול. אני גם חושב, הרבה פעמים מאמנים שנמצאים איתי, למשל, בתקופה, אני חושב שזה בסדר לפעמים, כל עוד התקדמת, לפעמים למצות מאיזשהו, מהמורה שלך או מהמאסטר את מה שהעסקת, וללכת לכיוון אחר, אם המורה שלך כבר לא יכול לתת לך.
בול, אבל אם הציית.
בדיוק, יפה.
יש פה אם גדול.
אז זה הדיון, לגמרי, לגמרי, לחלוטין. מתאמנים שלי שעושים איתי פחות מדרך, מתאמנים אישיים, אני נותן לך בכוונה כי זה מאוד מאוד גס, אבל תנו לי לפחות שנה בליווי, גם אם זה אישי, אונליין, לא משנה מה, בשביל לראות את הערך שזה באמת נותן. אני חושב שאותו דבר גם לגבי ליווי עסקי או בכלל. כל דבר שאתה רוצה לתת בחיים, אם אתה חושב שאתה תקצור את הפירות ישר או אתה תתבאס על זה, וזה מאוד דומה לישראליות, אתה תחיל להגיד שזה לא עובד, אין בזה כסף, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שלוש שנים בתחום לפחות, ועשו אגב את הדברים שעל הספר, שאני אומר לזה, ללכת לחדר כושר מסחרי, ולאמן אנשים, ולכתוב תוכניות אימון, ולאט לאט, כי הם פשוט ניסו לפרסם את עצמם קצת באינסטגרם, בפייסבוק, ולהביא אליהם הבית או אימונים בחוץ, כן. ואומרים שזה לא הולך להם, הם פשוט לא ניסו באמת. כאילו, זה בדיוק זה.
בדיוק. אגב, אני שומע על כל כך הרבה מאמנים, ש... לא יודע אם נתקלת בזה. המון אגו. המון אגו. נתקלת בזה? אתה יודע על מה אני מדבר?
ברור. גם לי אגו? יש, גם לי יש לצערי.
לא, אתה דווקא, אתה לא, אין חייב.
אני משתדל.
אתה הפוך, אתה צנוע באופן יחסי למה שאתה מסוגל, ליכולות שלך.
אני שמח לשמוע.
וכן, יש לך יכולות מאוד גבוהות, ובאופן יחסי ליכולות שלך, אתה מאוד מאוד צנוע, מדי צנוע, אתה שואל אותי, זאת הדעה שלי. אבל אחי, אני נתקל במאמני כושר, ששוב, לא יודע איך הם ברמה המקצועית, לא בדקתי, אבל באים כזה,
אני חושב שאגו בטח לזה חוסר ביטחון. כאילו, ככל שאתה יותר חסר ביטחון, אתה צריך יותר...
כן, איך מישהו אמר את זה פעם? בן אדם צועק כשהטיעון שלו חלש.
המורה שלי בכיתה ד'
ינון מגל אמר את זה.
המורה למתמטיקה שלי, מתמטיקה זה עוד היה חשבון, בכיתה ד' היא אמרה משהו, ותראה, אני עד היום זוכר את זה, מי מהחברים שלי שזוכר מהיסודי, אני לא יודע אם זה בדיוק המונח, היא אמרה, אסטרה בלדיה קיש קיש קריה.
אסטרה בלגינה קיש קיש קריה.
יפה, אז אני לא זוכר אפילו אם אמרתי את זה טוב. זה בעצם אומר, אני לא יודע גם באיזה שפה זה בסדר, אבל זה
בערמית.
שיש רק מטבע אחד בתוך צנצנת.
איסטרה בלגינה, לא אסטרה.
איסטרה בלגינה, אוקיי. אז יכול שגם אמרה את זה, אבל...
אמר חמור קופץ
בראש. בדיוק, אבל זה משהו שלקח לי גם שנים ליישם, אני חושב, כאילו שכשאין לך הרבה מה לתת, אז אתה רועש. כשיש לך הרבה מטבעות בתוך הצנצנת, הצנצנת כמעט ולא
נכון, מלאה.
והכוונה שלי היום, למשל, אם ניקח את זה שהרבה מאמנים באים ולא מוכנים אולי להקשיב לדעות אחרות, או מראים את עצמם ומראים רק את הדעה שלהם, או את הליווי שלהם, או לא משנה מה.
כן, אתה יודע, אתה אמרת פה משהו גדול, סליחה שאני ככה עוצר אותך, כי אתה אמרת פה שהם מפגינים אובר אגו בגלל חוסר ביטחון. ואתה יודע מה, זה מאוד מתחבר לי, כי אני חושב שבן אדם שמבין שהוא יצליח, אם הוא רק יתמיד, אם הוא רק יעשה את הדברים נכון, לא צריך את כל הפסדה הזאת, לא צריך את כל הפסון הזה. הוא רק צריך לתת בראש, לתת עבודה. זה נכון, כל מה שהוא צריך לעשות. נכון. אתה מבין, עכשיו בן אדם שבא ואני ואני ואני, זה בעצם בן אדם שרוצה הצלחה מאוד מאוד מהירה, כאן ועכשיו, ולא משוכנע ש... אולי הוא לא משוכנע בעצמו, הוא לא משוכנע בתחום, הוא לא משוכנע בדברים כאלה ואחרים, אולי פיננסית הוא לא משוכנע שזה יהיה לו כלכלי. בדיוק. אז מה הוא רוצה? הוא מדבר ממקום של אגו, של הנה, אני כבר מצליח, תראו, אני מצליח. כשבפועל אין לו הצלחה.
זה קורה, אגב, ופה מאמני, אני חושב שהדור של היום הרבה יותר קשה לו ממה שאני התחלתי.
כי למה?
יושבים אצלי מאמנים, והם יכולים להגיד לי על מישהו אחד שהם היו מאוד רוצים להיות כמוהם, בסדר? ומה שהם לא יודעים, שאותו בחור שהם מדברים עליו, אצלי, שנראה להם כהכי מוצלח בעולם, היה אצלי חודש שעבר, נגיד, ישב אצלי, והם מצליחים יותר ממנו. כי כולם קצת, כולם מנחשים על כולם.
איזה מטורף.
זה מטורף, וגם...
כולם מנחשים על כולם, אהבתי.
כולם מנחשים שהם יודעים על כולם. אגב, כי כל אחד מציג במדיה את ה... כן. פייסבוק זה פייקבוק, כאילו...
פייקבוק, בדיוק.
פייקבוק ואינסטגרם. זה גם כלים מדהימים, אני אומר, אין טוב רוע מוחלט. כן,
לא, אבל אתה צודק.
אבל המאמנים נכנסים גם הם בעצמם לאיזושהי שכרחרה.
כי אנשים מראים הצלחה, אבל אין להם הצלחה.
המאמנים נכנסים בעצמם לאיזושהי שכרחרה, הם מתייעצים איתי, הם אומרים לי שהם לחוצים כבר מהתכנים, מאיך שהם מציגים את עצמם. כלומר, אין שקט תעשייתי. אחד הדברים שאני מנסה גם לתת לאנשים, זה קצת את הפרופורציות של תפיסת הזמן שהלכה לגמרי כפות. אגב,
כל כך.
אני ואתה פחות או יותר אותו גיל, גם לנו הפרופורציה הלכה כפות, כי כשאתה מדבר עם הפרופורציה שלנו.
הפרופורציות, כן.
למה? כי אנחנו עדיין צעירים, כלומר, אני 33, אתה 31.
ברור, אנחנו ילדודס.
אנחנו בייביז, אנחנו בייביז, אז בגיל מלאי.
גרי וי התחיל את העסק שלו בגיל 34.
נכון, נכון. אגב, זה תמיד נזכר בזה, וגם כשאני מדבר עם ההורים שלי על מתי הם עשו את הפריצות שלהם, זה קרה בגילאי 40 ו... אבל אנחנו דור שכאילו... כל אחד היום צעיר, החבר'ה של 20, הם חושבים שאם הם בגיל 26-27, כבר אין להם את הסי.
את ההצלחה.
את האודי, את הדירה, את הנכס, את הלא יודע מה, את החופשות ביוון, אז הם לא מצליחים, ואני חושב שזה גם מה שדופק.
זה מה שגם גורם לחוסר ביטחון.
לא, כן, 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 לגמרי. אני גם לא טהור מזה, כלומר, אנחנו כולנו נהיים בחברה הזאת, ואנחנו כל פעם משווים את עצמנו לקבוצת שווים, אגב, שהיא לא נכונה בכלל, כי אנחנו משווים את עצמנו לשקר.
או, משווים את עצמנו לשקר.
יפה, וזה גורם להרבה חרדות ותסכול.
נכון.
שמה שאני מנסה להעביר...
כי מתי נוצרת חרדה? כשיש פער גדול מדי בין המצוי לבין הרצוי, ואתה לא יודע איך לגשר עליו.
בול. ואז שאני... אני מנסה עם המאמנים שלי והמתאמנים שלי להרגיע אותם. זה ממש בסדר.
אתם בקצב טוב, אתם בונים את זה נכון.
שלך, את המטרה שלך האסתטית, זה גם דיברתי איתך.
נכון.
בוא נגיע לתוצאות האלה בביטחה ובהיגיון ובהנאה, אבל אתה תגיע לזה. ועם העסק, עם העסקי, המספר שאני שומע כל הזמן, אני כבר אומר לך את זה, כולם, כל המאמנים אותו דבר, רוצים 25-30 אלף שקל בחודש.
זהו, למה רק?
אז קודם כל, נכון, יש פה עניין גם של...
יש פה תקרת זכוכית.
יש פה עניין של אמונות מגבילות.
צריך לנפץ אותה.
לחלוטין, יש פה עניין של אמונות מגבילות, אבל... בעוד אני מאמין לגמרי שכל המאמנים יכולים להגיע למספרים האלה, הם אפשריים לחלוטין, בעזרת אגב, בנייה נכונה ותשתית והדרכות והכל.
נכון.
הם לא רוצים את זה מחר.
אגב, גם מקצועיות, גם עסקיות.
הם רוצים את זה אתמול, והם מלחיצים את עצמם. ובעוד אני אומר להם, חבר'ה, אפשר להגיע לסכומים האלה, אבל איך נגיע להם הכי בטוח, הכי מקצועי והכי מענה, אם ניקח טיים פריים של שנתיים שלוש. מה רע בטיים פריים של שנתיים שלוש?
לא רע.
לא רבי חל, במיוחד כשאתה צעיר, במיוחד שרובם עדיין גרים עם ההורים, או עדיין אין להם את כל ה...
תכה משהו מצחיק. עכשיו התחילה הנבחרת של מחזור יולי. שיעור ראשון, זה רק ה-20 שיעור ראשון. אתה יודע, שיעור ראשון רגע נוחתים על הקרקע, עושים, נקרא מפגש הזנקה עסקי. אנחנו רק מזניקים את הכל. ובא לקוחה, אתה יודע, סך הכל רוצה לדעת, אבל זה נורא הצחיק אותי שהיא ככה באה ואמרה, שחר, עשינו שיעור ראשון, אז איך מרימים את העסק?
אין סבלנות.
ואני אמרתי לה, שאלה מצוינת, בשביל זה יש עוד 9 מפגשים.
בול.
עכשיו, איך את רוצה תוך מפגש של 4 שעות, כבר לדעת איך להרים עסק כמו אנשים שמרוויחים, כמו שאתה אומר, 30 וגם 100 אלף שקל בחודש? ככה, ממפגש ראשון, זהו? את חושבת שפה זה, אם זה היה כזה פשוט, כולם היו עושים את זה.
אבל דיברנו על השקר המנחם.
השקר המנחם, אתה יודע, אני כן אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, תוך חודשיים וחצי אצלי בנבחרת, אתם כבר מגיעים לזה שיש לכם עסק רווחי וצומח. זה התחייבתי. אם תעשו את מה שאני אומר, יש לכם עסק רווחי וצומח בתחום שאתם אוהבים. זה התחייבות שלי, מי שיעשה את מה שאני אומר, יצליח לו. יפה?
להתחייב למספר זה בעייתי.
יפה.
למספר ספציפי.
אני גם יכול לבנות להם תוכנית פיננסית ולהתחייב למספר, הם כמובן יצטרכו לעשות את מה שאני אומר, כדי שזה יקרה.
אתה רוצה שהם ייהנו מהדרך גם.
אני גם רוצה שהם ייהנו מהדרך חד משמעית, אוקיי? אבל אלה שככה אומרים, מלחיצים את עצמם, יאללה, אין בעיה, אתה רוצה לעשות הכל בטיל? זה נקרא massive action. טוני רובינס קורא לזה פעולות מסיביות. אתה יכול לקרוא את עצמך תקופה ולהגיע תוצאות פסיכיות, ואז להתאזן, אין בעיה, אם אתה יודע איך לעשות את זה. אבל כמו שאתה אומר, אני חושב שבאמת המטרות, זה לא שאי אפשר לפני, אבל המטרות באמת צריכות להיות מאוזנות והגיוניות, כי אתה לא רוצה הצלחה ולגמור את עצמך ובזה זה נגמר. אתה רוצה הצלחה שתחזור על עצמה ותגדיל את עצמה. אף אחד, בול. זה נקרא להיות עמיד, אגב, אתה נהיה הבן אדם עמיד, כי אתה הולך וצומח וגדל, וההצלחה שלך היא דבר מצטבר.
בדיוק.
מי שלא מבין את העיקרון של ההצלחה, שהיא דבר מצטבר, עיקרון ההצטברות, אז זה בן אדם שלא מבין הצלחה. אוקיי? הוא לא מבין בבנייה, הוא לא מבין בכלום בעצם. הוא מבין רק בפנטזיות. זאת האמת. ואני רואה את זה גם על האימונים שאתה בנית לי. היו לפעמים אימונים שאמרתי לך, עומר, אבל זה נראה לי קל מדי, ואתה אמרת לי, לא, 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 תעשה את זה, אל תדאג. ואני כזה, טוב, סבבה, שבוע אימונים קל, סבב. אתה יודע, אתה המאמן שלי, אתה יותר מומחה ממני בכושר, אין מה לעשות. אתה יודע דברים שאני לא. עשיתי את מה שאתה אמרת, ופתאום אני רואה צמיחה. כזה, רגע, מה קורה פה? בכלל, הלכתי אחורה באימונים, אבל צמחתי בתוצאות. ואז פתאום חודש אחר, לאחר, שבוע לאחר מכן, פתאום זה, האימונים יותר קשים. ואז אני כזה, אוקיי, הבנתי. יש פה איזושהי בנייה הדרגתית נכונה, אבל זה לקח אותי רק קדימה, לא אחורה.
בול.
איזה מטורף בול. זה עכשיו. זה, יש דברים שהם נגד האינטואיציה, הרבה פעמים. שהם נגד האינטואיציה. שבן אדם באופן ככה, ממה שהוא יודע, הוא יגיד, לא נראה לי הגיוני, או שנראה לי שזה ככה וככה. אבל זה רק מתוך ההבנה, ההבנות יותר נכון, שגדלת עליהם, הכלים שאתה יודע, הידע שצברת, שיכול להיות שבחלקו הוא לא נכון, או שחסר לך חלק גדול.
כי החוקים, הגוף הוא חיה שונה.
הוא חיה שונה.
בדרך כלל הרי, כאילו מור איז מור, אבל המערכת שלנו היא מערכת שונה, שבה לפעמים לס איז מור. מה שאנשים שכחו הרבה פעמים בעולם של האימונים, וגם בעסקים, למה אני בבלאקאוט, אנשים שכחו בעצם שהמטרה היא בסוף...
דווקא לפני בלאקאוטים מגיעים הדברים הכי חזקים.
אז סבבה, אז זה יגיע. המטרה שלנו הרי היא בסופו של דבר, האנשים שמגיעים אליי, הם רוצים להיראות הכי טוב שאפשר, להרגיש הכי טוב שאפשר. הם לא באים במטרה של להיות הכי הרבה זמן בחדר כושר, לעשות הכי הרבה תרגילים.
נכון.
אבל איכשהו, הפוקוס הרבה פעמים איכשהו, כי זה ההיגיון, מבחינה אינטואטיבית זה ההיגיון. ככל שאני עושה יותר, יותר תרגילים, יותר סטים, יותר תדירות, יותר זה, ככה אני אגיע ליותר תוצאות. והמשוואה הרבה פעמים היא לא כזאת נכונה, בגלל שיש לנו פה גוף מסוים, עם גנטיקה מסוימת, בגיל מסוים, עם תזונה מסוימת. הרבה פעמים, אני אהפוך את זה רגע לפרקטי, אנשים הגיעו אליי, אחרי שהורדתי להם תדירות משישה אימונים לארבעה אימונים, בום, התוצאות טסו.
וואו.
הורדנו להם כמות סטי עם נפח שבועי, בום, התוצאות טסו.
שזה נגד האינטואיציה, וזה בכל זאת
עבד. בעסקים זה קורה גם לפעמים שמגיעים אליי מאמנים, אני אומר, תקשיבו, אתם יותר מדי, אתם מעלים תוכן כל יום, תוכן שהקהל כבר מרגיש, אתם עושים את זה בשביל לסמנב, בוא נוריד טיפה את התדירות של התוכן, נעלה את האיכות של התוכן, נדייק אותו יותר, דברים טובים קורים. אז אני חושב שבזה החוקים אולי דומים. לא תמיד מור יזמור.
בהרבה מאוד דברים הם דומים.
לא תמיד מור יזמור, ולפעמים אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה בשביל לעוף קדימה.
נכון.
זה קורה אצלי הרבה פעמים, עד שאתה נראה
לגמרי.
את זה.
לגמרי. חד משמעית, גם אצלי אגב זה קורה. היום אני חושב דיברתי עם איזשהו לקוח, סליחה, לקוח שלי דיבר עם לקוח שלו. אני פשוט שמעתי את השיחה הזאת, הייתה שיחת מחירה שככה עזרתי ללקוח שלי להשתפר במחירות וגם לעזור לו מול הלקוח הזה, כי הוא היה מאוד עם אגו, מאמן כושר עם אגו ענק.
מי שמחר היה עם אגו?
לא, לא, הלקוח שלי, הוא היה בסדר, אני מדבר על הלקוח שלו.
הבנתי.
הלקוח שלו מאמן כושר, שבא עם ים של אגו. אני הכי טוב, אני הכי פרפקציוניסט, אני יכול הכל, אני אעשה הכל, אני אצליח, אני תראה, אתה תראה. ואז אתה אומר לו, מעולה אחי, וזה בדיוק מה שאני רוצה לעזור לך גם לייצר, ואתה באמת צריך תכנים ברמה הזאת, כי הוא חברת מדיה, שאני עזרתי לו לבנות חברת מדיה, והוא יודע באמת לתת את זה ברמה הכי גבוהה, ואתה רואה את המאמן פתאום אומר, כן, אבל לא כרגע, בהמשך. ואז הוא אומר, רגע, לא הבנתי, אבל אמרת שאתה...
אוי, זו הנקודה הכי טובה ש...
אתה רוצה עכשיו, אתה רוצה מאוד להצליח, ואתה אומר שזה משהו ש...
זה הנקודה הכי טובה.
שזה אתה, פרפקציוניסט.
מה שאלת עכשיו, אנשים, זה אחד בפה, אחד בלב. מה הכוונה? אנשים מתקשרים אליי, זה יכול להיות מתאמנים, זה יכול להיות מאמנים. יש להם את החלום, הם יעשו הכל בשביל להשיג אותו, ואז אתה נותן להם הצעת מחיר.
חוץ מזה, חוץ מזה.
כן, אבל את זה לא.
לא כרגע, לא כרגע.
בדיוק, וכאילו, וזה מיינדסט, אגב, שאני רואה אותו תמיד, גם אצל המאמנים וגם אצל המתאמנים, ואני זוכר גם שדיברתי איתך, המתאמנים שבאמת מצליחים, זה אלה שכבר החליטו לפני.
שהם הולכים להצליח.
בדיוק, הם החליטו, הם באים אליי, הם גם אומרים לי, עומר, מה שתגיד לי, מחויבים. אגב, והרבה פעמים לפעמים אנחנו סוגרים את העסקה, מבלי שדיברנו אפילו על המחיר.
לגמרי.
זה שלח לינק, דבר, כאילו, עכשיו, אני לא מזלזל בשקל. אני פשוט אומר שזה מעיד על האמת. כלומר, אנשים אוהבים לדבר, לדבר, לדבר. בסוף, בתכלס, במעשים, זה לא קורה. כלומר, לא נסגר תסקה בסופו של דבר.
יו,
מטורף. ואתה תראה את אותו בחור, ככל הנראה, כמה שהוא דיבר וזה. כאילו, אני עוד שנתיים, שלוש, האם הוא יהיה בתחום? לא יודע. אגב, כן. וזה בסדר, יכול להיות שאנחנו לא שכנענו אותה מספיק. אני לוקח את זה לפעמים גם על עצמי, אבל אני אומר, מרגיש לי הרבה פעמים ש...
אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין בזה. אני אגיד לך למה. אני כן תמיד שם את האחריות על איש המחירות, כן? תמיד אומר לו, אחי, אם הבן אדם בצד השני לא סגר, זה כי אתה לא הצלחת לגרום לו לתחושת ודאות מספיק גבוהה.
אז אני אומר, אני לוקח את זה על עצמי.
אין בעיה לקחת את זה על עצמך, אבל גם האנשים שרוצים להצליח, צריכים להבין שאף אחד לא אחראי על ההצלחה שלך. כמו שאתה אחראי על ההצלחה שלך. עכשיו, אין בעיה, אם אתה מדבר ואתה אומר, שמע, זה מה שאני רוצה. אני פרפקציוניסט, אני תותח, אני יודע שאני יכול, אני יודע שאני מסוגל. אבל מצד שני, הפעולות שלך אומרות משהו אחר לגמרי, אז הפעולות זה האמת. בסדר, אם אתה פועל בצורה של, אני לא אשים את הכסף, כי אני לא יודע אם זה יחזיר לי, אתה במילים אחרות אומר לעצמך, אני לא אשים את הכסף, כי אני לא הולך לעשות הכל, כדי שזה יחזיר לי.
מעניין ממש, נכון.
כן, אוקיי, נכון. גם גרנד קרדון אומר את זה.
כי אנשים אוהבים ברעיון. מאוהבים ברעיון שהם יצליחו, שיהיה להם הרבה מתאמנים, או שהם ישיגו את הגוף שהם חולמים עליו. הם מאוהבים ברעיון, אבל הם לא מאוהבים בעשייה, ופה הפחד, או ש...
נכון.
כן, כאילו
במילים זה... במילים אחרות, אם אתה לא מוכן להתחייב, זה כי אתה לא מוכן לעבוד קשה. כן. חשוב על זה רגע.
נכון.
אם אני לא מוכן להוציא 100,000 שקל, סתם זרקתי מספר, כן? זה סכום אמיתי, אגב, שהוצאתי פעם על מנטור שליווה אותי. מנטור שליווה אותי 100,000 שקל, בעבר הבנקאית. 98,000 שקל, לדייק. שילמתי לו 98,000 שקל. אתה יודע, והיה לי מאוד קשה להוציא את הסכום הזה, כי זה... לא תגיד, קניתי רכב.
זה חתיכת סכום, כן.
חתיכת סכום לליווי עסקי, שאני עברתי בעצמי, שהייתי אז עוד בדרך שלי.
בעצם זה תשלום על מוצר, וזה אחד הדברים שאני ואתה שווים. אתה לא משלם על מוצר פיזי שאתה מקבל.
נכון, אתה משלם על ההצלחה שלך. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי, אתה יודע, המנטור הזה אמר לי משפט מאוד יפה, הוא אמר לי, תקשיב, לא שאני בא לשכנע אותך, נראה לי אתה כבר בפנים. אמר לי, מי שלא מוכן להוציא 98,000 שקל על עצמו, בעצם אומר לעצמו, אני לא שווה 98,000 שקל. ויותר מזה, אם אתה לא חושב שאתה שווה 98,000 שקל, אז אתה לא תלך ותפעל ותעשה פעולות כאלה שיכניסו לך 98,000 שקל, כי אתה לא מאמין שאתה שווה את הסכום הזה. עכשיו, מה מחליט? רק הפעולות. מה שאתה מדבר, בלה 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 בלה.
לגמרי.
זה להפך, אגב. זה מוריד את הערך העצמי. כשאתה מדבר גדולה גדולה, אבל פועל קטנה קטנה, הערך העצמי שלך מתרסק לרצפה, כי יש לך תמיד את התמונה המנצחת שאתה רוצה להיות מול התמונה שאתה רואה במראה בבוקר, והפער הוא כל כך גדול שאתה יורד על עצמך, מלכה את עצמך, לא מאמין בעצמך, מחפש קיצורי דרך ועושה מלא טעויות, והכל מסתבך מהנקודה הזאת. עכשיו, מי שרוצה לפתור את זה, צריך לעשות דבר אחד פשוט. מה אמרת? זה מה שתעשה.
או כשאתה מבין באמת מה יוביל אותך לדבר הזה, אתה עושה את זה ומשלם את המחיר שזה דורש. אגב, המחיר הכלכלי זה לא קשה.
לא, הוא יודע מה יוביל אותו. Okay. הוא יודע שהכשרה תוביל אותו לשם, הוא יודע שכלים יובילו אותו לשם, הוא יודע שמפת דרכים טובה וידע יובילו אותו לשם, הוא יודע.
כן.
הוא יודע. אבל על מה הוא לא מוכן להתחייב?
על עצמו?
לא, הוא לא מוכן להתחייב על זה שהוא ישקיע וזה יחזור. למה? כי הוא לא מוכן לעשות הכל כדי שזה יחזור.
אמת.
תבדוק אותי.
אמת?
אתה תראה, לא משנה איך תסובב את זה. לא משנה איך תסובב את זה. גלובוס הוא עגול. לא משנה איך אתה מסובב כדור, הוא עדיין כדור. בסדר? לא משנה איך תסובב את זה. זה זה. אם אתה לא מוכן להתחייב, זה כי אתה לא מוכן לעבוד קשה. תבדוק אותי.
כן.
אוקיי? כי מה יכניס לך את הכסף? העבודה. אז אם אתה לא רוצה...
הפעולות.
הפעולות, נכון? עכשיו, בשביל לעשות את הפעולות הנכונות, אתה צריך את ההכוונה הנכונה. זה עולה כסף.
נכון.
אבל אם אתה תקבל את ההכוונה הנכונה ותעשה את הפעולות הנכונות, אז אתה גם תחזיר את הכסף.
עכשיו, בסבירות, יגיד, אנחנו משחקים משחק של סבירות.
נכון, ואז הוא יגיד, אבל מי מבטיח לי?
נכון.
אבל מי מבטיח לי? ומה הסיכו? ואם זה לא יקרה? ומה אז? אז אני אומר, תשובה אחת, פשוטה. אז תתאמץ יותר, תשקיע יותר זמן, תשקיע יותר אנרגיה, תעבוד יותר קשה, ואז זה יקרה. אבל מה אנשים עושים? הם משחקים משחק חד פעמי.
אני מנסה.
סיימון סינק אמר.
אני בודק.
נכון. סיימון סינק אמר, הוא מלווה תאגידים גדולים, הוא מסביר על מנהיגות, מאוד מאוד חכם הבחור. הוא כתב את הספר Always Start With Why, סיימון סינק.
אני מכיר כל מי שאמרת, וקראתי הכל, אתה יודע.
מדהים, איזה כיף. אתה רואה, איזה כיף.
This is Why, וגם הספר שלו של Leaders Eat Less.
כן, נכון, נכון, נכון. אז סיימון סינק אמר ש... תחזיר אותי? אני עכשיו, אני אביל בלקאוט. קצת אותי מריכוז, דיברת איתי על ספר אחר עכשיו.
נכון, דיברנו על This is Why, וכאילו אתה אמרת על מה שעוצר אנשים מלהצליח.
כן, אז סיימון סינק, תן לי לזכר, זה היה חשוב, זה היה חשוב ממש. וואו, לא זוכר להגיד, ברח לי מהראש, איזה בסה. בפרק הבא, סתם.
זה יחזור.
זה יחזור, בקרוב. לא, בסדר, אנחנו נזכר. אבל שורה התחתונה, בוא, אם כבר קפצנו סיימון סינק, בוא נמשיך.
אני רוצה לאתגר אותך. כן.
לאתגר אותי.
השאלה שאני נמצא תמיד בדילמה, ברגע שבן אדם לוקח ליווי, משקיע בהדרכה.
נזכרתי, סליחה.
אוקיי.
אתה זוכר מה אתה רוצה להגיד?
אני זוכר.
מעולה. סיימון סינק אמר שהחיים הם לא משחק סופי. אבל אנשים מתייחסים אליהם כמו משחק סופי. אם לא הגעתי ליד הזה, בזמן הזה, בהשקעה הזאת, במהירות שאני רוצה, בעוצמה הזה, אז זהו, זה נכשל. אבל אחי, לא נכון. כי יכול להיות שאם אתה תשקיע לא 3 חודשים, 4 חודשים, עוד חודש. או לא...
דיברנו על טיים פריים, כמה שאנחנו ב-out of...
נכון, זה מתקשר למה... זה מתקשר בדיוק למה שאתה אומר. לא 8 שעות ביום עבודה, 9 שעות ביום עבודה. בסדר? אתה תגיע! זהו, אתה תגיע, זה רק הדרך שאתה צריך עוד לסיים. אבל אנשים אומרים, לא, לא, אם אני לא אסיים את זה בזמן הזה, כלום, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ואז הולכים ועושים את כל הטעויות האפשריות.
הכל כלום, כן.
ואז בכלל מתחילים, כאילו, ממצב עוד יותר גרוע. אני רואה את זה כל הזמן. וזה כואב לראות את זה, אתה יודע. עכשיו, להבדיל אלפי הבדלות, הלקוחות שלי שמגיעים אליי, אני נותן להם חינוך טוב, כזה, חינוך עסקי, שאני מההתחלה מסביר להם משהו מאוד פשוט. אתם תחליטו איפה אתם רוצים לעצור את ההצלחה שלכם. אני לא אגיד לכם איפה לעצור. אני אתן לכם את הכלים ואת הצדה לדרך ואת המפה. אתם תגידו לי איפה אתם רוצים לעצור. אני לא אגיד לכם איפה לעצור. אתם היחידים שיכולים לשים לעצמכם תקרת זכוכית. אני לא אשים לכם תקרת זכוכית. שאלו אותי בשיעור הקודם, הצבנו יעד פיננסי. אז אמרו לי, כמה לשים? אמרתי להם, כמה שאתה רוצה. מה, אני שם... 100,000 שקל בחודש. אמרתי להם, שים 100,000 שקל בחודש.
זה כמה שעות הודעה שלך?
ואז הם אומרים לי, מה, אבל זה לא הגיוני. אמרתי להם, אתם בטוחים שזה לא הגיוני? כי יש אנשים שאני מכיר שעושים יותר.
בדיוק, או, יפה.
ואז הם אומרים לי, כן, אבל שחל, הם כבר עשו דרך. אמרתי להם, בינגו.
בול.
זה מה שאתם צריכים לעשות.
בול.
זה מצחיק. אז אנשים יודעים את התשובות, הם פשוט לא רוצים לעבור את הדרך.
יש לי גם שאלה לשאול אותך, ויש לי משהו גם להגיד בהקשר של מחירים, שזה מעניין.
כן.
מה שאני אשאל אותך, וזו שאלה שלי באופן נשקשה איתה. האם כל אחד באמת יכול להצליח? כי כשאני נמצא עם... שמתאמנים מגיעים אליי, שיחה אמיתית זה הרבה פעמים שהם מציגים לי תמונה של מישהו שהם רוצים להיות כמוהו, ושם אני מנפץ להם תקרת זכוכית, אני אומר, לא, הוא מישהו אחד.
אתה צודק.
לא משנה מה תעשה. תקשיב, זה ברמה של לא משנה איזה חומרים תיקח, אתה לא תצליח. יושבים אצלי מאמנים,
בול.
יושבים אצלי מאמנים, והם רוצים את המספרים שאמרתי לך, ויש את המאמנת הזאת שאני יודע...
אגב, הם יכולים גם לעבור את המספרים האלה.
יש את המאמנת הזאת שאני יודע שהמספר שהיא זורקת לי, היא תעשה הרבה מזה. למה? כי יש, היא באה עם קסם אישי, והיא דוגמה אישית מהממת. ואני רק יודע שרק לתת לה את הביטחון,
כן.
להגיד לה, לך אין תקרת זכוכית, ויפה באוויר. ומצד שני יש מאמנים.
טירוף.
תראה, כי כולם נכנסים היום, כולם נכנסים גם בדלת, מבחינתי, להיות מאמן כושר בישראל, סורי, זה כמו לעשות רישיון נהיגה. וכל אחד גם יכול לפתוח עסק, כלומר, ללכת למה המס הכנסה, אתה אפילו היום כבר לא צריך את זה. אתה עסק.
צודק, יש פה שוק חופשי.
האם כולם יכולים להצליח? אני היום, בנין ועצמי, יכול להגיד ככה, שיש כאלה שיצליחו ביתר קלות, ויש כאלה שבשביל להצליח, הם צריכים לעשות דרך כל כך ארוכה, עם כל כך מאמץ, שאני, התפקיד שלי זה רק כן לשים להם את זה על השולחן, שכנראה להם זה ייקח
יפה.
המון זמן והמון יפה. מאמץ.
אז תראה, אז קודם כל, בגדול זה נכון מה שאתה אומר, ואני שנייה רוצה להגיד מאיפה זה בא. למה לאלה קשה ולאלה קל? בסדר? בוא נשים את זה שנייה על השולחן. מה גורם לבנם להצליח בקלות, ומה גורם לבנם להילחם בשיניים ולהשיג תוצאות הרבה פחות טובות. אוקיי? אני קורא לזה עבודה מתוך חוזקות. אוקיי?
גנטיקה עולה לך בראש?
גם גנטיקה זה קשור בהרבה דברים, אבל שורה תחתונה לא מעניינתי מאיפה זה בא, מעניינתי מה החוזקה. בסוף, okay. שורה תחתונה, אוקיי, אתה יודע, גם בעיות קשב וריכוז, יכול להיות מיליון סיבות. הסימפטום הוא קשב וריכוז, אף אחד לא בודק למה. לא מעניין, קח רטלין. בסדר? אז אני לא מחלק רטלין לאף אחד, לא מאמין בזה, אבל אני אומר כזה דבר. אני אומר שאם אתה רוצה מאוד להצליח, אז אתה צריך לבחור את ההצלחה שלך בחוכמה. כי אם אתה תעשה משהו שיש מישהו אחר עם נתונים פי אלף ממך, שהם חייבים והם דומיננטיים, והם חייבים להיות בתחום הזה, והוא שם שוחק כמו דג במים, ואתה תלך ותתחרה איתו, איך אלברט איינשטיין אמר, אם תיקח דג, תיתן אותו לטפס על עץ, כל החיים שלו יגדל בתחושה שהוא טיפש.
בדיוק.
אז זה זה. עכשיו, לכן יש אנשים ש... שמע, אולי כדאי להגיד להם, אח שלי, אני אוהב אותך והכל, אבל או ששים לב, החוזקה שלך זה 1, 2, 3, לא 4, 5 ו-6 כמו ההוא, או שתחליף מקצוע כפרה. זה יכול להיות שאתה בכלל לא מתאים למקצוע.
בעצם אתה אומר, כאילו, ספציפית, וזה אולי מתחבר, וזה אפילו, אני חושב על זה מדי פעם, כאילו שפשוט הבן אדם נמצא בבריכה לא נכונה עבורו.
כן, אתה יודע, הנה, עכשיו בוא נסקה דוגמה על תחרות ב-UFC, אני אוהב לראות UFC, אני ככה קצת מחור, אפשר להגיד. בסדר, אז אני רואה את ה-UFC, ואני רואה את שמה. אני לא ידעתי של דונלד טראמפ, שהוא היה צעיר, אז הוא היה שם מאוד מעורב בעניינים, והיה נכנס את אליפויות אגרוף.
באמת?
כן, עובדה. עכשיו, הוא תן לו להיות מתאגרף. איזה מתאגרף? אחי, הבן אדם חוטף נוקאוט בשנייה וחצי, הוא לא בכושר הזה, הוא לא, אין לו את הכישרון לזה, הוא לא יכול. אבל מה הוא כן? הוא גאון עסקי. אז הוא תמך בכל הדבר הזה, וגרם לזה להיווצר, וייצר אירועים של ספורט, והוא עשה את זה מהזווית שלו, מהחוזקות שלו. אז הוא היה מעורב בספורט, רק ממקום אחר. עכשיו, אותו דבר בספורט, שוב, כמאמנים.
מגניב.
יכול להיות שלא מתאים לכם להיות מאמנים, כי אני אישית לא אלך למאמן עם קרס, מאוד מצטער. לא אלך.
זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, מה שאמרת עכשיו.
מעניין לי את התחת.
סבבה.
מעניין לי את התחת.
גם אני לא פוליטיקלי
קורקט. אני לא פוליטיקלי קורקט, שאף אחד לא ינסה אפילו למצוא אצלי את זה. מעניין לי את התחת. אתה יודע למה? כי אם אתה על עצמך לא מצליח ליישם את זה, לך קיבינימט. אני אקח אנשים שיש להם את התוצאות שאני מחפש. לכן גם באתי אליך. ואני לא אלך לבן אדם שאומר לי, בטח, תעסק 1, 2, 3, אבל הוא בעצמו לא עושה. אתה יודע, מייקל ג'ורדן היה מבקש מהאנשים שלו בקבוצה, מהחברי הנבחרת שלו, לעשות את הדברים הכי קשים שיש. אבל הוא מעולם לא ביקש מהם לעשות משהו שהוא לא עשה בעצמו. יפה? ואני מעריץ את מייקל ג'ורדן. להבדיל אלפי ההבדלות, הבחור השמנמן עם הקרס הולך להיות לי מאמן. אני מאוד מצטער, תוריד את הקרס ואז תגיד שאתה מאמן. סורי, אם אני לא פוליטיקלי קורקט, מצטער, תבחר תחום אחר, אין לי שום בעיה עם שמנים. יש לי בעיה עם שמנים שמאמנים. יפה? לא, לא מסתדר, שמן ומים, לא מסתדר לי. למה?
מורכב.
לא אכפת לי, לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט. לא מחפש, לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט.
מבחינת הלקוח? אני מכבד את מה שאתה אומר. אתה הלקוח.
אני רוצה...
אתה הלקוח.
אני רוצה שאם אתה מתעסק בתחום, לא אתה ספציפית, אני מדבר בכללי, אתה מתעסק בתחום, תראה הצלחה.
אגב, וזה מה שרוב הלקוחות... הם לא יודעו בפני זה, אבל...
אגב, זה לא קשור לשמן, כן? זה לא ספציפית על שמנים, כי זה יכול להיות גם סתם, בן אדם שלא... שהוא אומר שהוא מאמן לריצות 100 מטר, אבל הוא בעצמו לא רץ 100 מטר. או לא רץ בעבר 100 מטר. בסדר?
כן.
עכשיו שוב, אלא אם כן אתה מראה לי פה מאמן מטורף, שהביא כל כך הרבה אנשים להצלחות כל כך היסטריות, ובתור מאמן הוא באמת איזשהו שם דבר, אז אין בעיה, אז תראי לי את ההצלחות האלה. תראי לי את ההצלחות האלה.
כן.
אבל תראי לי משהו. אתה לא כן. יכול לבוא ולהגיד לי, אין לי כלום, אין לי זה, וגם יש לי קרס על הדרך, אז בוא אני אמן אותך. ממש, ממש, ממש. זה אני לא אוהב לראות, זה אני ממש לא אוהב לראות. אז אם, שוב, זה עדיין חוזר לאותה נקודה. אתה רוצה להצליח, אתם רוצים להצליח, תעבדו.
לגמרי.
תעבדו נכון, לא, 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 לא רק קשה, גם נכון, אבל תעבדו. אתה מבין? כאילו, שוב, זה הדעה שלי לפחות בנושא.
לא, לא, אני מסכים, אני פשוט
אומר... אתה יודע, אני פשוט הקשבתי כל כך הרבה שנים לאנשים הלא נכונים, וכל כך, ונפצעתי באימונים, כמו שאתה יודע, ובדוגמנות ובמשחק, הרבה מאוד דברים שפשוט פגעו לי בקריירה שם, שיכלתי מאוד להצליח.
והתואר.
ובתואר, והקשבתי לאנשים הלא נכונים, והגעתי לעבוד בעבודה שאני לא רוצה בסוף. והחיים שלי, אני מרגיש שכאילו לא בשליטתי. כאילו מנהלים אותי ושמים אותי במקומות הכי גרועים. ואז אני אומר שזה לא היה כזה גרוע, בכל זאת, הייטק, אבל גרוע לי.
כן.
אז אני, בגלל זה אני היום מאוד רגיש לנושא, מאוד 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 רגיש, ואני מקשיב רק לאנשים הנכונים. ולכן אמרתי את מה שאמרתי.
אני מבין.
כי אני נחוויתי כבר כל כך הרבה פעמים, ואני מאמין שגם אנשים פה בקהל נחוו כל כך הרבה פעמים מאנשי המקצוע לא נכונים, שהם לא רוצים לטעות יותר. הם רוצים להצליח. ולכן אני אומר, אתם רוצים להצליח, אז תבחרו בבן אדם שלא יעשה לכם הנחות, ולא עושה לעצמו הנחות, ויודע איך להצליח, ויודע איך גם לגרום לכם להצליח. זה האג'נדה שלי. מי שרוצה לחלוק עליי, בהצלחה.
בסדר גמור?
באמת, זאת הדעה שלי. מי שרוצה לחלוק עליי בנושא הזה, בהצלחה. אני אוכיח לו שהוא טועה.
אני מקבל.
אתה מבין? אז אני לא פוליטיקלי קורקט, סליחה. אבל אני אמיתי, לפחות.
אני רק אגיד עם האג'נדה של המאמנים, אני לא רוצה, או אני אשמח שמי ששומע אותי, אני לא חושב שצריך לבחור מאמן לפי הנראות שלו. אני כן חושב שדוגמה אישית זה חלק, זה מרכיב, שאי אפשר להתעלם ממנו.
גם אם הוא היה 120 קילו, אבל ירד ל-90 קילו, עדיין, זה אולי לא המשקל הכי טוב, אבל עשית שינוי מאוד קיצוני, זה נספר מבחינתי מאוד חזק.
אוקיי, בסדר גמור. זה דוגמה, שוב, זה דוגמה, כן, כן, אני מקבל.
אני לא רוצה שיפרשנו אותי רק לא
יפה,
נכון.
יפה, וזה הכוונה. צריך לשפוט את האיש מקצוע על זה שהוא רואה אותך, מקשיב לך, מבין את הבעיות שלך, מאוד יעזור אם הוא היה שם ברמה של אני יודע מה עברת, אני עברתי את מה שעברת ואני יודע להוביל אותך לשם, וזה אקס פקטור משמעותי.
אקס פקטור מטורף.
לחלוטין. ואז הוא נותן לך את הפתרון ממקום כנה, לא עושה רומנטיזציה לדברים, כלומר אחד הדברים שאני...
רומנטיזציה.
זה רומנטיזציה.
אני מת על המושגים שלך, זה חזק.
כאילו, אני שומע את זה כל הזמן, ובטח גם אתה שומע. מה הבעיה? כולם אמרו לי, לעלות כמה פוסטים, לעשות דף נחיתה, לעשות פרסום ממומן, ואני לא מבין למה זה לא עבד. כי זה, אם משהו נשמע טוב מדי בשביל, בגדי להיות אמיתי, הוא כנראה לא אמיתי.
וגם, אתה יודע שאני דואג כל הזמן להגיד ללקוחות שלי, אומרים לי, מה, איך יכול להיות שנגיד במפגשים אחד על אחד, מפגש אסטרטגיה עסקי, שאני בונה איתם תוכנית עסקית, איך יכול להיות שבמפגש אחד תבנה איתי תוכנית של כל העסק, אם הם שואלים אותי, אז אני אומר להם, לא, לא, אני לא עושה איתכם את זה תוך מפגש אחד, פשוט אני עושה את זה איתכם תוך מפגש אחד, פלוס כל השנים ביחד שצברתי, והמפגש.
בדיוק. בול.
זה מה שאתם לא רואים.
ההבחון נעשה על בסיס ניסיון, על בסיס היכרות.
זה לא מפגש של שעתיים, זה שנים ושעתיים. זה מה שהם לא רואים. בסדר? אז כן, אז הכל צריך להיות מתוכנן, מדויק, מניסיון. שוב, בסוף הרי למה אני אומר את זה? כי זה בסוף עניין של ניסיון. זה עניין של ניסיון, זה עניין של ידע, זה עניין של הבנות. בסדר?
חד משמעית.
ולכן...
בגלל זה אנשי מקצוע כדי שהם יהיו קצת יותר מבוגרים מ-22? כאילו זה בסדר
אני גם חושב. אני גם חושב.
כאילו זה גם אחד דברים.
במיוחד אגב, בתחום הכושר.
כאילו שכולם פרוצים לגמרי.
איך זה הגיוני שילד בן 20, סליחה, כן, אני לא מזלזל, אבל כי לי יש מלווה בן 18 שכבר הצליח, הגיעה להצלחה מטורפת, אז תמיד יש יוצא דופן, כן? אני גם מאוד מאמין בזה שתמיד יש יוצא דופן, אוקיי?
יש יוצא דופן, נכון.
בכל תחום. אבל שוב, כשמסתכלים על החתך הרחב, אז זה די נכון. ואני לא חושב שבטח לא בתחום של גוף, בריאות.
ונפש.
ונפש, אני לא חושב שצריך, אתה יודע, ללכת לבן אדם חסר ניסיון, זה הזיה מבחינתי. זה מסוכן אפילו, הנה, אני נפצעתי. שנים זה היה לי בעיה, ועסקתי בתחום שהייתי חייב את זה, זה בכלל פגע בי.
נכון.
אתה מבין, בדוגמנות, זה מאוד פגע בי, אתה יודע, זה קשה לי להמשיך עם שגרת אימונים טובה, מאוד מאוד קשה. עשיתי המון טיפולים, המון כסף שהוצאתי על טיפולים כדי לעמוד בזה בכלל.
כמו שאין פסיכולוג, פיזיותרפיסט או רופא מנתח שהוא בן 22, הלוואי ובתחום שלנו היה קצת יותר...
איזה סטנדרט.
כן, כן. אני אומר את זה לחלוטין. זה אחד הדברים שקשים לי.
אתה יודע, אבל מה משמח אותי לפחות, שהיום אני רואה את מה שאתה עושה, ואני רואה איזה סטנדרט אתה מציב למאמנים שלך. אני רואה כמה אתה דייקן, וכמה חשוב לך, וכמה אתה לא עושה הנחות, וכמה זה לא רק הכסף, זה לא רק העניין של הכסף. כמה זה בא לך ממקום של שליחות. זה המילה שחיפשתי. שליחות.
אתה חייב לעבוד מתוך שליחות. בדברים שאנחנו עובדים, אתה חייב, כאילו... אני חושב שלגמרי, שליחות זה חשוב בכלל לכל העבודה שאתה עובד בה, כאילו, כי זה אולי התשוקה.
לגמרי.
מתוך שליחות. אני כאילו מרגיש לפעמים שאני קצת, כאילו, רוצה לקחת אחריות ולעזור וכאלה, כי אני מבין שאני רוצה לעזור לטובים. אני חושב שהרבה אנשים זיהו בתחום שלי הזדמנות עסקית כלכלית, ונכנסים מהסיבות הלא נכונות. אני רוצה שהחבר'ה שנכנסו מהסיבות נכונות, כי הם עברו תהליך בעצמם, כי הם רוצים להעביר את התשוקה הזאת לאחרים, להראות להם את הדרך של, אחד, גם מקצועית, איך אפשר לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כי גם שם יש
גאפ. כן, קודם כל תביא את עצמך לרמה מקצועית מאוד טובה.
ועסקית, איך להפוך את החוסר ביטחון הזה או את הפחדים, לעמוד על שלך, לקבוע יעדים, לקבוע מדיניות מסודרת, לקבוע תמחור הוגן, אבל הוגן למי הוגן אליך. כולם מחפשים תמחור הוגן אליהם, ללקוחות, אבל צריך תמחור הוגן קודם כל עבורך.
אדמה פוריה יכולה להניב פירות?
בדיוק, בול, וזה דבר שמתפספס הרבה בתחום.
נכון, אני רואה את זה המון.
והלוואי, אגב, קודם כל תודה על מה שאמרת, הלוואי והתחום הזה יהיה משהו, כי רוב האנשים שתשאל אותם, וזה קורה אפילו כל מפגשים חברתיים שיש לי משפחה וכאלה, אני מכיר מאמן, שכן שלי, תתתי, תתתה, והסטנדרט הוא נמוך, כי מדברים עלינו, רוב האנשים אני אומר, לא כמו שידברו על פיזיותרפיסט או פסיכולוג, וחבל, כי המקצוע הייתי, שלנו?
סליחה, המקצוע סליחה. שלנו? בוא נעשה שנייה סדר. הייתי אצל פיזיותרפיסטים, הייתי אצל דיקור סיני, הייתי אצל כירופרקט, הייתי אצל אורתופד, הייתי אצל רופא, איפה לא הייתי? לא, לא עזר לי, לא, אף אחד לא פתר לי את הפציעה. באתי לעומר, מומחה כושר, ונעלמה הפציעה. אתה אמרת לי דבר אחד מאוד פשוט, אמרת לי, שחר, אם השרירים לא מאוזנים, זה כמו מבנה לא מאוזן. זהו, זה כל מה שהיית צריך להגיד לי, וזה מה שאף רופא לא ידע להגיד לי.
רופא. אז החום שלנו, אז אני הייתי מאוד רוצה שהסטנדרט יעלה, כי מאמן טוב יכול לשפר את איכות החיים של המטופלים, מתאמנים שלו, בעשרות מונים. בום בום, נכון, בעשרות מונים, כאילו...
ברור, אתה יודע כמה אנרגיה יש לי.
המתאמנים שלי, שאגב, ואיכות חיים מבחינתי, זה קודם כל הרגשה, זה קודם כל תחושת מסוגלות. כלומר, מתאמנים שלי, מתאמנים שלי שמספרים שהם מסוגלים לעשות דברים שהם לא עשו פעם, או שכאבים נעלמו, כי כאבים זה שיט. זה לא כיף. לחיות עם כאבים זה שיט.
לא, לא, זה נורא.
והמתאמנת שלי, שהולכת לערב מחזור, אחרי 30 שנה של המחזור שלה, ואומרת שכולם, כולם מחמאות מכולם, אז זה גם היה שווה, זה מדהים. כאילו, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב. אני אוהב שאנשים מרוצים, שאנשים שמחים שטוב להם. זה הסיבה, אגב, שאני בתחום, והלוואי והסטנדרט יעלה. זה מה שבא לי להגיד לך, הלוואי והסטנדרט יעלה, ושמאמנים גם, אגב, כי גם אני בגיל 21, 22, לא ידעתי כמה משמעות יש לדבר הזה אני עוסק. חשבתי שזה ממש משהו סופר מגניב, עם הפוזה שלו, עם ההייפ שלו, שאז מאמנים זה לא היה משהו כל כך, אז היה יותר די-ג'יים, היום מאמנים זה כאילו עלהיט.
כן.
כמה שמאמן טוב יכול לעזור בעשרות מונים למתאמנים שלו.
וואו, עזרת לי המון.
הלוואי. אז זה אני שמח. כלומר, זה המטרה של שמה אני עושה את מה שאני עושה, וזה מה שמרגש אותי. וואו. עדיין.
כן, תשמע, עזרת לי המון, ולא סתם אני גם מביא אותך פה לפודקאסט, כי אני חושב שצריכים לשמוע אותך, כי תראה, בוא נגיד את המאמן ההוא שהיה איתי, אני לא אביא בחיים. נראה לי שאנחנו שנינו יודעים במי מדובר, אני אשמור את זה לעצמנו. אני בחיים לא אביא מישהו כזה.
למרות שהוא מעניין.
מעניין את מי?
מעניין.
את מי?
את עצמו, בעיקר.
את עצמו, את כן. עצמו. בדיוק, את עצמו הוא מעניין מאוד. לא, אז אני לא פונה לאנשים כאלה, זה פחות רלוונטי. אני כן פונה לאנשי אור. אנשים שנותנים, אנשים של שליחות, אנשים שמעניין אותם לעזור. אני חושב שזה גם הסוד להצלחה, זאת אומרת, הכסף יבוא משם, העמלה שלך תבוא משם. אם אתה לא תעזור לאחרים, אם אתה לא תיתן לאחרים, אם אתה לא תהיה כנה, אם אתה לא תהיה ישר בדרך שלך, אם אתה לא באמת תעבוד לפי העקרונות שלך, אז מה שיקרה זה שאתה פשוט תלך לאיבוד, ואתה תגרום גם לאחרים, אתה תוליך אותם שולל. אבל אם אתה חזק עם שלך, ואתה חזק עם העקרונות שלך, אתה חזק עם הדרך שלך, אתה בא ממקום אמיתי, אתה בא ממקום לעזור, לתת, אז זה סוד להצלחה, זה כמוסת הצלחה, כמו כדור הצלחה שאתה יכול...
מה שאמרת עכשיו הוא כל כך חזק, אבל הוא קשה, הוא מאתגר, כי בדרך הזאת שהולכים, לוקח זמן עד שהשכר מגיע, ולוקח זמן, כאילו, עד שאתה מקבל את כל ה... אבל כשזה
אין
קורה...
אין בעיה עם הזמן.
כשזה קורה, זה בא מהמקום, בדיוק, זה בא מהמקום הכי טוב שיש.
אתה יודע איך זמן באמת נמדד? אתה יודע איך הוא נמדד? אם אני מסתכל 30 שנה קדימה, האם בניתי הצלחה של 30 שנה? אוקיי? אנשים איך הם מסתכלים על זמן? אם לא הצלחתי החודש, לא הצלחתי.
אתה לא יכול למדוד את עצמך פר חודש.
אתה לא יכול למדוד את עצמך פר חודש, מה זה? אתה יכול למדוד יעדים אולי, אתה יכול למדוד אולי התקדמות, אבל אתה לא יכול למדוד את עצמך פר חודש. אתה יכול למדוד את עצמך שנים קדימה, אז
זה
לכן...
זה משהו סופר חזק. כן. כאילו מיקרו זמן הוא לא רלוונטי ככל כן. שהמטרה גדולה יותר.
נכון, אז בואו נעשה לזה סדר. יש עיקרון שנקרא מיקרו-מקרו. במקרו תהיו עם סבלנות של פיל, במיקרו תהיו חסרי סבלנות לגמרי. מה זה אומר במילים אחרות?
מיקרו-ספיד,
מיקרו-פיישנס.
מיקרו-ספיד,
בדיוק. תנו בראש ביצועים, תעשו הכל, תתפרו ביום אחד משימות כמו לא יודע מה.
תעבדו, תקומו מוקדם בבוקר.
תקומו מוקדם, תעבדו, תעשו את הדברים.
תגידו כן לדברים, גם אם זה עכשיו פחות משתלם. נכון.
תצברו את ההצלחה, תצברו. ובמקרו, אתם תראו בשלב שהכל קורה. הכל קורה. אבל,
שזה לא קורה בשנה.
אבל בניגוד לאנשים אחרים, רוב האנשים מה הם עושים, מחלת הישראלים מה הם עושים, לא הצליח להם תוך שנה?
פחות אפילו, כן.
זהו, זה...
זה לא עובד.
זה נגמר, כאילו ככה.
זה לא עובד, או מאשימים, כן, כן, לגמרי.
יפה. אז תנו לעצמכם צ'אנס. זה נראה לי המסר הסופי.
תעזרו לעצמכם להגדיל, אני ואתה שנינו אנשים ריאליים.
מאוד.
תעזרו לעצמכם להגדיל את הזבירות של ההצלחה שלהם, עדי כך ש... תשקיעו את מה שצריך להשקיע.
תעבדו קשה.
תעבדו קשה במה שצריך לעבוד.
ותתמידו.
וכך, אף אחד לא מבטיח לכם כלום, כן? קורונה, עניינים, גורם עליון, לא משנה מה, כך אתם מעלים את הסבירות שלכם להצלחה.
כן. מי שמבטיח לכם, אגב, אלה אתם.
כן, ואם מישהו מבטיח, אגב, אם מישהו מבטיח לך משהו?
אם שמתם לעצמכם דדליין, אתם הבטחתם לעצמכם שתצליח, שאולי תצליחו עד הדדליין, אבל מי ששם לעצמו דדליין, אני אומר לכם מראש, הוא מבטיח לעצמו להיכשל.
לגמרי.
כי אני, אין לי דדליין. אין לי שום דדליין.
אין דדליין.
הדדליין שלי הוא כשהוא יחליט למעלה, מתי זה נגמר.
כולנו
עד אז, עם סכין בין השיניים, עם שני פסים מתחת לעיניים, ובנדנה על הראש יוצא לקרב. כל יום ויום ויום.
בדיוק. כן.
טוב, עומר, נראה לי שהיה מאוד מעניין.
אנחנו עולים עוד שעות.
שעות, שעות, חד משמעות. אני אביא אותך לפה שוב. זה כיף לי, אני נהנה מזה,
יש פה המון ערך. ניגר ממש רחוק, ממש ממש.
איפה, אתה בוא?
ארבע דקות נסיעה.
מרחק יריקה.
רציתי ברגל, אבל היה יותר מדי חם. מודה, איזה מאמן כושר בלי.
טוב. אז לא, אתה לא מאמן כושר בלי, זה בטוח. אז יאללה חברים, אנחנו היינו עומר דוד ושחר קייקוב, שמחנו לתת לכם שירות ומידע ותוכן, ולכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם.